טוב. אז אנחנו ממשיכים לספר שמואל. פעם שעברה עסקנו בחנה, בהתחדשות של גוון מאוד מיוחד של רוח הקודש עליה, ויד השם שנגלית על היחידים. מה שנעסוק היום זה בעצם הנבואה. בעיני זה נושא מאוד יסודי בנבואה, מה שנדבר היום. כשזה בעצם ממש ישיר לספר שמואל, לתחילת ספר שמואל, ננסה לעמוד על מה קורה בתחילת ספר שמואל בעניין הנבואה. זה בעצם אחד המקומות המרכזיים בתנ"ך בתמורות של הנבואה. אז בהקשר הזה, מה שהיינו פעם שעברה, כל העניין של חנה ותפילתה ושירתה, תפילתה הראשונה ושירתה אחרי ששמואל נולד, זה בעצם חלק מעניין גדול יותר של חידוש הנבואה בתחילת ספר שמואל. אז זה בעצם הנושא היום, חידוש הנבואה בתחילת ספר שמואל. האמת היא שזה לא תמיד שמים לב כמה זה עניין מרכזי פה וכמה זה עניין מרכזי להבנת ספר שופטים ושמואל בכלל. אז זה המטרה שלנו, ולאורך הדרך שחיפשתי מקורות להוכיח מה שאני רוצה לומר, וזה בעצם ראיתי שזה ממש כל כך הרבה מקורות שזה בסוף כבר סטנדרט, כאילו שלא נוכל להביא את הכל, אלא זה פשוט ברור שיש פה מהפכה חדשה של נבואה שלא הייתה עד תחילת ספר שמואל, ואני רוצה להבין למה ואיך, למה זה לא היה, ולמה הנבואה בעצם הפסיקה, ולמה היא חוזרת, ובאיזה הקשר כל זה קורה. בסדר? אז נתחיל בעצם מתוך הפסוקים. יש פה נבואות בתחילת ספר שמואל. יש נבואות. איזה נבואות יש? יש נבואת איש האלוהים לאלקנה, אחר כך נבואת שמואל לאלקנה. לפני זה יש גם את נבואת חנה, שדיברנו על זה שבעצם ממש מפרשים אומרים אי אפשר כתוב, אי אפשר לפרש אחרת, אלא שחנה בשירתה היא לא רק שרה ומודה, אלא גם מתנבט על העתיד. יש פה בעצם רצף של נבואות, כשכל זה בעצם רק הקדמה למה שכתוב בפרק ג'. פרק ג' כתוב ששמואל מתחיל להתנבא, ושם כתוב שעד עכשיו לא הייתה נבואה, ומעכשיו יש נבואה. פשוט מילים שאמרתי רק לא מילים שלי, אלא של התנ"ך. אז בתחילת פרק ג' כתוב, והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. סוג מאוד מיוחד, שהוא בעצם עומד במרכז השיעור שלנו היום, שאומר, באותם הימים לא הייתה נבואה. זה פסוק כזה רחב, שפה יש מבט רחב על כל התקופה. והפסוק הזה בעצם מסביר את מה שעומד לקרות פה, שאלי לא יקבל את הנבואה שעכשיו עומדת לבוא, ושמואל יקבל לראשונה נבואה, וזה לראשונה, וזה נושא מאוד מרכזי פה, לראשונה, זה שזה לראשונה ועד עכשיו אין חזון נפרץ, זה גורם לדברים מאוד מיוחדים, שלא לומר מוזרים בנבואה הזאת, ששמואל שומע קול, שהוא בכלל לא חושב שזה קול של אלי, ושמואל שוכב בסמוך להיכל השם, פסוק כמעט אומר שהוא שוכב בהיכל השם, יש פה כאילו דברים מאוד מפליאים, מוזרים עצמיים, שממש סובבים סביב הנקודה הזאת, שעכשיו יש מעמד היסטורי, אפילו על היסטורי בעם ישראל, של חידוש הנבואה. וכבר אני אגיד מראש, כאילו ממש בפשט פה, הרלב"ג אומר, זה ששמואל לא ידע מי קורא לו וזה, בגלל שאין חזון נפרץ, ושמואל בכלל לא ידע שהוא מתאים לנבואה, אז זה המצב, שכאילו זה, יש פה איזה ממש כאילו כמו ילד חדש שגדל. הנבואה נולדת מחדש, אז בוא נראה איך זה קורה. ואז בעצם יש פה את הנבואה של שמואל על כל ישראל במסגרת זאת אל אלי. ופרק ג' מסיים בזה שמעכשיו יש פה נביא קבוע, ולא רק נביא קבוע, נבואה באופן קבוע. נראה את סוף הפרק, פסוק י"ט, פרק ג' פסוק י"ט. ויגדל שמואל והשם היה עמו ולא יפיל מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם, ויוסף השם להיראו בשילו, כי נגלה השם ושמואל בשילו בדבר השם. אז יש פה בעצם שתי מדרגות. מדרגה הראשונה זה פסוקים י"ט כ', ששמואל הופך להיות נביא קבוע, ושוב, עוד מעט נדבר ונראה, זה עצמו חידוש עצום, זה שלב חדש בתולדות עם ישראל. ב', זה לא רק שמואל עצמו, אלא מעכשיו השם יתגלה בשילו באופן קבוע. מעכשיו, אומר לך הנביא, תצפה לזה שיהיו עוד נביאים. מה שעד עכשיו אין חזון נפרץ, מעכשיו יהיו עוד נביאים. עכשיו, עצם זה ששמואל אומר להיות נביא קבוע, זה חידוש ממש גדול. מה שכתוב, והשם היה אמול ולא הפיל מכל דבר ארצה, הרד"ק לא בדיוק על זה, אלא בפרק ט', בפרק ט' יש משהו מיוחד. כתוב שם, זה כששאול הולך לשמואל, כתוב, תסתכלו רגע, פרק ט' פסוק ו'. ויאמר לו, כן, הנער אומר לשאול, הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. אתה נלכה שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. אז שמתם לב שאומר, יש איש אלוהים, ואומר, הוא מאפיין את איש אלוהים, ואומר, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. בעצם הפסוק הזה, לאן מחזיר אותנו? הפסוק שלנו. בדיוק מה שאומר הפסוק אצלנו, ולא הפיל מכל דבר ארצה. אז הנער כאילו מדגיש, תקשיב, יש פה איש אלוהים, ולא סתם איש אלוהים, כל מה שהוא אומר זה צודק. אומר התרגום יונתן, מתרגם התרגום יונתן, וגברא מתנבא יקשוט, זה מישהו שמתנבא אמת. תקשיב, יש כזה דבר, יש פה נביא אמת. ושם הרד"ק שואל, מה זאת אומרת? כל הנביאים נביאי אמת. כאילו, מה הפסוק פה צריך להדגיש? ושוב אני אומר, אני כאילו מציין את זה שהרד"ק אומר את זה שם, אבל זה בעצם מה שהפסוק אומר אצלנו, ורק שם זה בעצם, יש לזה את ההשלכה, את הנפקמינה. אז הרד"ק אומר שם ככה, בסדר, הרד"ק, בפרק ט', פסוק ו', אומר משהו מפליא. זה יש פה דף מקורות, ואת זה עוד אין בדף, עוד מעט אני חלק את הדף. אז הוא אומר ככה, והוא צריך לומר זה, אף על גב של כל נביא אמת כן הוא, כי כל מה שידבר בנבואה יבוא, מה עכשיו על כל נביא בתנך יגידו לך, הוא נביא אמת? באמת אצל יונה הנביא, מה שנמצאים לתופעה מיוחדת, שיש הדגשות עליו שהוא נביא אמת. יונה בן אמיתי, דורשים חז"ל שהוא נביא אמת. באמת שם זה נושא מאוד גדול, למה, מה אהבה מינה שיונה לא נביא אמת? אבל פה, שמואל תדע לך הוא נביא אמת, אומר הרד"ק, אלא לפי שהיה אצלם בזמן ההוא, דבר הנבואה יקר, עד שיתנבא שמואל. כלומר, עד שיתנבא שמואל, בכלל תדמיין מצב של נביאים. אין כדבר נביאים. ועוברי שמיים או הקוסמים שהיו בהם, או בעלי אהוב, אם יאמרו פעמים העתיד או הנעלם, יחזבו פעמים רבות. לפיכך אמר כל אשר ידבר בו יבוא. כלומר, אומר הרד"ק, הנער בא, חידש לשאול משהו, אמר, תקשיב, אתה חושב שמה שיש, אם, את מי שיש לשאול את האמיתות, את העתידות, את מה שקורה, זה רק אובות, עידונים, מחשפים, ואז עליהם אומרת התורה שזה, בוא נגיד לא לדרוש בהם, ואנחנו יודעים שזה שטויות. תדע לך שיש איש אלוהים, יש נבואה בעולם, והיא לא שטויות, היא לא מחזבת. כל אשר ידבר, בוא יבוא. כלומר, אומר לך הרד"ק, זה היה הזמן, יש פה כאילו פסוק שאומר לך מה היה המצב בדור, בדורות, במאות שנים האחרונות. ועל זה אנחנו נראה עוד מעט מקורות ונתח את המצב הזה. אז זה מאוד יפה גם בהקשר של המשך ספר שמואל, ואני רואה פה כבר כמה מוחות שעוסקים בזה, של הנושא האהובות והעידונים של שאול. ושאול יחריט את האהובות והעידונים, בסופו של דבר הוא ידרוש באהוב. ושמואל יגיד לו, כי חטאת כסמרי ואבנו טרפים אפצר, אנחנו נראה עוד מקור על הפסוק הזה שיגיד משהו הזה בהקשר של יש נבואה, לא צריך ללכת לקוסמים, אבל זה בעצם זה מול זה. בדורות האלה, זה שפתאום יש שמואל והוא נביא, והוא נביא קבוע והוא נביא אמת, זה פלא. בסדר? אז מזה רציתי שנתחיל. עכשיו, למה הנבואה, אז עוד כל תקופת השופטים, אנחנו עוד מעט נראה נקומות, בוא נתחיל בדיוק לשם אני בא. כשכתוב, אני חוזר עכשיו אלינו פרק ג', תחילת פרק ג' כתוב שהודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. השאלה הראשונה שאולה זה בעצם מה זה בימים ההם? באותם שנתיים, באותם 20 שנה, באותם 200 שנה, באיזה ימים אין חזון נפרץ? איך נדע את התשובה? אז בואו נסתכל, האם בתנ״ך יש חזון נפרץ או לא? קודם לכן. אז בואו נתחיל כאילו ממי יציאת מצרים. ממי יציאת מצרים היה חזון נפרץ, השם כל הזמן דיבר עם משה. אחר כך, אגב, ב-40 שנה, אז אין חזון נפרץ, ויש סיבה מסוימת, כי עם ישראל הוא בגלל החטא, והוא עכשיו המדבר, וזה אחר כך השם חוזר לדבר עם משה, בגדול בימי משה חזון נפרץ, אלא אם כן כשהייתה בעיה. מיהושע חזון נפרץ, חזון נפרץ, מראש השם מינה את אלעזר להיות נביא, בסוף גם יהושע עצמו היה נביא, בעצם כל ההוראת הדרך בנבואה. מצוין, אחרי... מה?
יש אדם אחד נביא
כן. כי חזון, עוד מעט נביא כאילו קורות על זה, אבל כשחזון נפרץ, לפחות איך שאני מבין אותו, אני חושב שזה המינימום, זה אומר שהשם מדריך אותנו כשצריך, יש גישה ישירה, ואם עם ישראל הפסיד, אז יהושע יבכה. בקטע הזה, זה לא חושב שזה, שעיקר הנקודה אם זה נביא אחד או הרבה נביאים. מה? נפרץ זה מצוי, דבר השם מצוי. אחרי כמו שראינו פה, שעצם זה שיש נביא קבוע, זה אומר רד"ק חידוש גדול. אני עכשיו מדבר על המצב הזה, אני לא נכנס להרבה נביאים או נביא אחד. המצב הזה בהחלט היה מיהושע, שיש נביא אחד שהוא כתובת קבועה, השם ראש מנה אותו הנביא, מעולה. אחרי מיהושע, מהשופטים, עד לימי שמואל, האם חזון נפרץ? האם אנחנו פוגשים תופעות כאלה של נבואה? מה אתה אומר, שיש או לא? אתה אומר את האבא בנום במנורי ברוכים, שהרוח הקודש של גבורה. נכון, זה לא הנבואה שאנחנו מדברים עליה.
חזון של
דבורה. שמה?
דבורה.
לא חזון, אמרו. דבורה אישה נביאה. אתה אומר, יש חזון נפרץ כי דבורה אישה נביאה. אז בואו נראה. בכל ספר שופטים יש פעמיים שמדובר על נביא. 300 שנה, פעמיים מדובר על נביא. דבורה אישה נביאה. ושהשם שולח איש נביא להוכיח את עם ישראל. בסיטואציה אחת. האם זה נחשב חזון נפרץ או לא? התשובה היא לא. כלומר, זה פשוט לא מתנהל אותו דבר החיים של עם ישראל. הם נביאים. וגם על דבורה וגם על האיש נביא כתוב, ודבורה אישה נביאה. או על האיש נביא כתוב, לא זוכר איך בדיוק, וישלח השם איש נביא. זה בעצם, עצם ההגדרה של איש נביא, ולא כתוב וישלח השם נביא, זה בעצם אומר, תקשיב, יש תופעה כזו. בואו נראה קצת מקורות על זה. יש פה כל אחד שני דפים, קיצור, כל אחד זה 18-19. אנחנו עכשיו בכותרת השנייה, דבר השם יקר בימי השופטים. פשוט נקרא כמה מקורות שאומרים את מה שניתחנו עכשיו, כאילו בעצמנו, שאומר, תקשיב, שכתוב בתחילת ספר שמואל, שעד שמואל אין חזון נפרץ, לא הכוונה באותם שנתיים, בשנים של אלי, הכוונה במאות שנים האחרונות, בפרק הזמן ההיסטוריה האחרון הידוע, לא הייתה נבואה. אברבנאל שופטים הקדמה. בסדר, אני קורא עכשיו את המקורות אחד אחרי השני. אברבנאל שופטים הקדמה, ועוד תדע שלא היו במאה השופטים אשר בספר הזה, כי אם שלושה נביאים. אברבנאל מוסיף עוד אחד ואני מפסיד עליך. כאילו, ולשיטתו יש עוד אחד. איש האלוהים שזכר, ואמרו חז"ל שזה היה פנחס, וגדעון שהיה נביא, ודבורה אישה נביאה. אז הוא אומר שגם גדעון היה נביא, למרות זה לא כתוב המילה הזאת נביא לגבי גדעון, אבל אברבנאל אומר לא, גם גדעון היה נביא, בסדר. אז יש שלוש סיטואציות בשלוש מאות שנה. ולכל אופן אומר אברבנאל כלל, תדע לך, לא היה נבואה בימים האלה. פירוש תפארת ישראל למסכת אבות, פרק א', משום שאחר משה פסקה הנבואה מישראל. כמו שכתוב, שימו לב איזה פסוק הוא מביא, ודבר השם יקר בימים ההם. הוא בא שמואל ולימדם איך להתנהג בהישרת המידות וקדושת התורה כדי להגיע לנבואה, ואין הן בני הנביאים. זה תפארת ישראל, צריך לתלול אותו על מוח מודעות. הוא אומר, מה הכוונה שכתוב ספר שמואל, דבר השם יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ? הוא אפילו לא מדבר על ספר שופטים, הוא אמר, מאז מות משה. מה עם יהושע? טוב, זה כבר בהרבה סוגיות. יהושע הוא תלמיד משה, זה בעצם תופעה חריגה. אבל לא סתם הוא אומר ימי משה, אנחנו נראה את זה המשך השיעור, אבל הוא בעצם אומר, מאז ימי משה, אין נבואה. פרק ב' בתולדות עם ישראל, בתולדות הנבואה, בא שמואל, באה הנבואה. בסדר, זה המבט ההיסטורי לעם ישראל, שלא נהיה במבט כאילו, כן, מאז משה, מאז עם ישראל, יש שכיחה נבואה בישראל, לא. תחילת ספר שמואל אומר לך, מעכשיו מתחיל פרק הנבואה בעם ישראל, עד עכשיו היה מנה של נבואה בימי משה. ויהושע. מעולה. עוד מקורות ממש שאומרים את אותו דבר, עם טיפה גוון שונה, שוט ציטי אליעזר, חלק ב' אומר, וראיתי בחסדי דוד על התוספתא, כן, פירוש מאוד מרכזי על התוספתא, שמבאר שלכן לא העמידו כל הזמן מלך, כלומר, מימי משה ויהושע עד ספר שמואל, למה לא העמידו מלך? הרי יש מצווה למנות מלך. מפני שמינוי מלך צריך להיות על פי נביא, ומשנפטר יהושע עד שמואל לא היה נביא גמור. כדכתיב, וגם הוא הביא את הפסוק הזה, ודבר השם היה יקר וגומר. אז הוא נוקט מימי יהושע, תפארת ישראל שבן אומר מימי משה, אבל טוב, זה אותו דבר. אבל עוד פעם הוא אומר, מה הפשט הפסוק בספר שמואל? זה שמאז משה ויהושע אין נביא. הלשון שלו זה אין נביא גמור. ובאמת, הוא אומר שזה גם מרומז ברמב"ם עצמו, בסדר. מה זה שאין נביא גמור? לא יודע. אבל הוא בעצם אומר, אני חושב שבעצם כוונתו לומר, שגם הנביאים שתמצא ספר שופטים, זה לא נביא, כמו שהפסוקים מציגים פה, מכריזים פה על שמואל, הן על משה והן על שמואל, יש הכרזה של התנ"ך, של התורה ופה של הנביא, הוא נביא השם. זה אחרת לגמרי מאשר לספר לך, תקשיב, הייתה אישה נביאה והיא קרא לברק ואמרה כך וכך. זהו, אז יכול להיות זה מדרגת נבואה, יכול להיות ש... אני אומר, אני לא יודע, לא רוצה סתם להגיד מה ש... אבל אני אומר, אפשר להגיד שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה מדרגת נבואה קטנה יותר, אפשרות שנייה, שמסכים איתך שהיא מאוד עיקרית, זה נבואה ארעית, חד פעמית. אפשרות שלישית, זה נבואת, נקרא לזה, עם מינוי, עם הקדשה, עם כתובת קבועה של נבואה בעם ישראל, שזה בעצם כמו ארעי. אז אפשר להגיד שתי אפשרויות, אני חושב שזה עיקר הדבר. שנייה. בסדר. בואו נראה עוד מקורות על זה שלא הייתה נבואה בימי השופטים. ושמתם לב, כל המקורות מתבססים על הפסוק הזה, כלומר זה פשט הפסוק. רות רבה, יום מדרש, למרות זה הכי קדום פה, לא הבאתי אותו ראשון, כי זה מסיבה יותר מסוימת, המדרש מסביר, הוא אומר, על שהיו מרמים לקדוש ברוך הוא, מהם עובדי עבודת כוכבים, לכך הרעיבן הקדוש ברוך הוא מרוח הקודש, דכתיבו דבר השם היה יקר בעיניו. לפי המדרש, הוא אומר, למה בעצם מהשופטים לא הייתה נבואה? בגלל החטאים. חטאים ביכולתם למעט מאוד בלשון של המדרש להרעיב את עם ישראל מרוח הקודש. וגם הוא אומר, עד ימי שמואל, וזה הכוונה לדבר השם היה יקר בעיניו. עכשיו יש פה עוד חידה עם קורות פנימיים, אנחנו נקרא אותו עוד מעט בהמשך. יפה, אז... קביעה ראשונה, דבר ראשון שאנחנו פוגשים, זה את הקנה מידה ההיסטורי, נקרא לזה תרשים זרימה ההיסטורי. אם תצא את התרשים זרימה הנבואי של עם ישראל, אז יהיה לך עלייה עצומה עד השמיים של משה והנבואה. אחר כך ההמשך שלו ביהושע, אני נגיד, לא יודע איך תצייר את זה בגרף, נגיד חמה מול לבנה, לא אכפת לי איך תצייר. אחר כך פשוט גרף אפס, אתה תמצא איזה שתי... או שלושה לפי הברבנה למיני, וזה כאילו עליות קטנות כאלה. אבל בגדול, הרבה 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 זמן של נבואה אפס, ואז אם יש שמואל, אתה תראה שוב פעם עלייה קבועה. בסדר, לא ציירתי את זה לדף מקורות, אבל אתם מבינים. אז בזה מדובר, בסדר? זה ממש נותן תמונה חשובה לאיפה אנחנו נמצאים בתחילת ספר שמואל, ומהו שמואל הנביא. מה? יפה. מה שאתה אומר, יפה, נוסיף את זה גם. אני חושב שלא הבאתי את זה פה. אולי כן. שמתחילת שמואל, מתחילת שמואל, עד שמואל נקראים זקנים, ומאז נביאים, בגלל שמאז היה נביאים. אז, טוב, אנחנו נראה אבל עוד מקורות כאלה, אבל אם הבאת את זה, אז שנייה, אני אחפש את זה, אני חושב שאין את זה בדף. זה כן מופיע פה. זה בצדוק בפוקד הקרים שמופיע פה בעמוד 19, זה כתוב. אז בסדר, אנחנו נראה את זה, אבל כאילו אתה צודק. בצדוק מציין את זה, בדיוק את הדבר הזה, בגלל ששמואל מחדש הנבואה. מאז גם במסירת תורה שבעל פה מתחיל פרק חדש, מזקנים עברנו לנביאים. וזה קשור למה שראינו, מי שזוכר בעניין של ספר שופטים, שמה שכתוב, יהושע לזקנים, זה הכוונה כל השופטים, כל תקופת השופטים, זה כלול בתקופה זקנים. ומאז זה תקופת הנביאים, וגם זה מתוכחה וסיוע, נביא אותו רב צדוק, שבעצם עד אז לא הייתה נבואה. מעולה. למה בעצם לא הייתה נבואה בתקופת השופטים? אז ראינו תשובה אחת שאומר המדרש, בגלל החטאים. אבל, מה? בסדר? אז זה תשובה מוסרית. מה תפארת ישראל אומר? נכון, גם תפארת ישראל, אתה צודק. גם תפארת ישראל אומר שבעצם בגלל שעם ישראל לא מספיק קבל את השם, לא הייתה נבואה, בא שמואל, החזיר את העם בתשובה, נכון. אז זה בעצם סיבה מוסרית. אבל, רוצה להצביע על בעצם סיבת עומק. שמופיעה במדרשים, שגם כן ממש מעוגנת על אותו פסוק, והיא מסבירה מראש שככה בעצם צפוי להיות, לא דווקא בתקופה מסוימת, אבל ככה זה עובד, שלא תמיד הנבואה היא שכיחה. אז עכשיו תחזרו לכותרת הראשונה, פה הנבואה היא יקרה. ויקרא הרב בפרשת ויקרא. 10 דברים נקראו יקרים, ואלו הן. התורה והנבואה והתמונה והדעת והשכלות והעושר והצדיקים ותתם של חסדים. בלשוננו אפשר להגיד 10 דברים נקראו נדירים. אבל לא סתם זה נקרא יקר בתנך. בעצם מדרש אוסף 10 דברים, מסמן אותם שהם נדירים. הם יקרים, במובן של לרוב חשיבותם ככה הם לא שכיחים. התורה מניין שנאמר יקרה מפנינים. מה? יקר מחומה ושכלות, מכבוד שכלות מעט. צריך להבין למה השכלות זה דבר יקר. זה יש על זה, דיברו על זה. הנבואה מניין, הוא דבר השם היה יקר בימים ההם. אז פה המדרש מעלה אותנו לרובד אחר של הבנה שהפסוק הזה. הפסוק הזה עכשיו, פה המדרש לא מתייחס לאיזה תקופה מדובר. זה כבר ראינו בכל המקורות האלה, ויש עוד הרבה, שהכוונת כל תקופת השופטים דבר השם היה יקר. אבל פה אומר לך המדרש, תקשיב. לא משנה עכשיו דווקא למה התקופה הזאת, אבל תבין איך לקרוא את הפסוק הזה. כששמואל כתוב לך, הדבר השם היה יקר בימים ההם, זה לא רק בימים ההם, דבר השם זה דבר יקר. הנבואה זה לא דבר שכיח. למה? כי זה נבואה, מה אתה חושב שזה אבנים? שזה מתגלגל ברחובות נבואה, כל אחד בא כאן בבוקר מתנבא? לא, נבואה זה פלא, זה נס, זה משהו אלוקי. נסתר עליון ולכן, אני עכשיו כאילו משלים לפי פשט הפסוק פה, לפי כל מה שקראנו. ולכן מאות שנים לא הייתה נבואה. צריך סיבה למה יהיה נבואה. צריך איזה מעמד מיוחד, אדם, אישיות עליונה, קדושה מיוחדת, מדרגה של עם ישראל כדי שתהיה נבואה. אפילו אחרי בחירת עם ישראל לעם ויותו לעם השם, לא תמיד יש נבואה. פה אתה יכול להוסיף את התפארת ישראל ואת המדרש שראינו קודם, רות רבה, שאומר כן. ולכן, אם עם ישראל לא מספיק בדור עובד השם, אז לא תהיה נבואה. אבל הרקע הזה, כי הנבואה בכלל זה דבר יקר. אז זה בעצם אומר לך המדרש של תחילת ההיסטוריה של הנבואה, כלומר, שמיד אחרי משה ויהושע. הבאתי פה עוד מדרש שמדבר על סוף הנבואה. מדרש תנחום הפרשת מקץ. שם זה מספר דניאל, כשנבוכנצר חולם חלום, והוא רוצה שהמשרתים שלו, כל החכמים שלו וזה, יודיעו לו מה הוא חלם. לא רק שיגידו לו את הפתרון, שיודיעו לו מה הוא חלם. אומרים לו המשרתים, ומילתא דמלכא שאל, אני כבר קורא פה במדרש, יקירה. כלומר, מה שאתה מבקש זה יקר. ואחרן, לא איתי דיכוונה קדם מלכה. להן אלאין דמדראון עם בשר לא איתוי, אני אתרגם. מה שאתה המלך שואל, שנדע מה אתה חלמת, זה יקר. ורק אין מישהו בעולם הזה שידע לענות על זה, רק מלאכים יודעים להשיב על זה תשובה. אומר המדרש, כשהיה בית המקדש קיים, היה אדם מבקש דבר, והוא שואל באורים ותומים. כשהיה אלוהו של עולם דר עם ביסרה, כלומר השראת שכינה, היה אדם מבקש דבר, והוא אומר לו, והוא אומר, לכו ושאלו בו. אמרו, כלומר אמרו המשרתים מבוכנצר, אם ביסרה לא איתו, ומילתא דמלכא שאל יקירה, נבואה היא צריכה, מה שאתה עכשיו צריך זה נביא המלך. אומרים למבוכנצר, אתה מבקש נבואה. ואין יקירה אלא נבואה, כשם שאתה אומר, ושוב פעם, פסוק שלנו, דבר השם היה קר בהם. כלומר, אומרים לו, תקשיב, זה שאתה עכשיו רוצה לדעת משהו שהוא לא אנושי לדעת אותו, צריך נביא בשביל זה. ונביא זה דבר יקר. אז אנחנו פוגשים שהמדרש עושה פה חיבור מאוד מעניין, כמו בתחילת הנבואה, כלומר לפני הופעת הנבואה בקביעות אצל שמואל, ככה בסוף הנבואה, אחרי שבעצם עם ישראל עכשיו מתחיל את הגלות, ספר דניאל, נבוכדנצר אנחנו מדברים, אז שוב פה המדבר השם הופך ליקר. אז יש לנו ממש את הגרף ההיסטורי פה. כן, דיברנו על הגרף קודם, עם משה ויהושע נבואה, אחר כך מאות שנים אין נבואה, משמואל יש נבואה בקביעות, בסוף בית ראשון כבר שוב פעם אין נבואה, רק נשלים את הגרף בזה, זה לא דווקא קשור לשיעור הזה, אבל שיהיינו את המבט, שחזל אומרים שמי אליהו, שבעצם אמצע הבית הראשון, הייתה הנבואה הלוך וחסור. בסדר, ורואים את זה, אפשר לדבר על זה וזה, אבל זה באופן כללי, כאילו, הגרף מתחיל לרדת ממי אליהו וממי דניאל, ואומר לך, מדרש, שוב פעם הנבואה יקרה, נקראת יקרה. מה? ישעיהו אומר קצת אחרי אליהו, זה, כן, קיצור, אם אתה רוצה, אני אומר לך, כתבנו על זה. נכון, בדיוק, זה, אל תרגש לך גדולות, זה ירמיהו וברוך בנריה, זה ממש באותם שנים, זה בשנה הרביעית ליהויקים, אתה, נבוכדנצר, אתה גם מדבר אצל ליהויקים, אנחנו מדברים בדיוק באותם שנים שהנבואה מפסיקה.
זה
ביטוי
של יקר.
אה, לא, שם זה גדולות.
כן, אבל...
אתה אומר שזה ביטוי דומה.
כן, אותו דבר,
שזה
כאילו מעבר...
הבנתי מה שאתה אומר, יפה. נכון? יפה, אתה אומר... שם אנחנו אומרים, שאז יש לך גדולות, אצל ברוך בנריה, הכוונה נבואה, אתה אומר, זה בעצם אותו, נכון, ממש יפה. טוב, וזה... יפה, אז יש לנו קצת מבט על שלא היה ב, על, על הנבואה ב, כמו שאמרנו ב, בפרקים ההיסטוריים הראשונים של עם ישראל, כש-300 שנה היא לא הייתה, למה? בגלל החטאים, ברובד עמוק יותר, כי דבר השם זה יקר. ומילה, זה כמו שתשאל, למה עכשיו אתה לא מוצא פה זהב? אז אתה יכול להגיד, כי אף אחד לא בא ושם פה, אבל התשובה, שכל הבא יענה לבן שלו קודם כל, זה תקשיב, לא בכל מקום מוצאים זהב, זהב זה יקר. ועכשיו נשאל, אז מה גורם לחזרה של הנבואה? מהו הגורם, בסדר, הבנו, דבר השם יקר. אז עכשיו, מהו הקריטריון המרכזי? כלומר, מה קובע מתי תהיה נבואה ומתי לא? ושוב פעם, אני שואל עכשיו על הרובד העמוק יותר, מעבר לזה שבסופו של דבר בפועל אתה תראה שעם ישראל לא מספיק ראוי ולכן אין נביאים, כמו שהתפארת ישראל אמר, כמו שמדרש רבה אמר. אבל אם תסתכל מבט על, אז צריך לחפש לא רק מתי היה דור חוטא, וזה כי גם היה דור חוטא עם המלאכים, היה הרבה פעמים חטאים וזה, וצריך לחפש מהו הדבר המרכזי שגורם שתהיה נבואה או לא. אז איך, במקורות פנימיים שגם המפרשים הביאו אותם, יש על זה תשובות. אבל מה שאני רוצה להצביע, זה כאילו לפני שנגיע למקורות האלה, זה עוד פעם לנסות פשוט לאגן את הדברים לפי מה שהתנ"ך מספר לנו. מה אין בספר שופטים ויש בספר שמואל, חוץ מהנבואה? מלוכה. מה? אז שמואל הוא בעצם מייסד המלוכה ומייסד הנבואה. כלומר, אם תעשה את גרף המלוכה באופן ממש מפליא, הוא יהיה פשוט דומה או אפילו זהה לגרף הנבואה שאמרנו. אפשר לצא אולי שיעור אקדמי כזה, אבל... נכון? כאילו, מי משה ושמואל היה מלך, אחר כך כל ימי השופטים לא היה מלך. מי שמואל יש אחר כך מלכות קבועה, מי ימי אליהו יש ירידה גדולה של המלוכה. ובעצם יש קשר בא להינתק בין המלוכה לנבואה. כשאתה רואה דבר כזה, אתה מבין רגע. כנראה הם כלואים אחד בשני, ובואו אפילו לא צריך להיכנס נראה לי, מה גורם למה. שוב, יש מאמר, נראה לי שוב פרסם הרוגות הבוסם שכתבתי אז לטעון שבעצם הנבואה תלויה במלוכה. כלומר, ממש קוראים לו הנבואה במלכות בישראל, לעקוב אחרי כל... כל הסדר של הנבואה בעם ישראל, ולהראות שבעצם ככל שהנבואה, התפקיד העיקרי של הנבואה זה להיות קשורה ללאומיות, למלכות של עם ישראל, וככל שהיא מתרחקת מהמלכות, ככה הנבואה יורדת. ממילא גם כשהמלכות נופלת לחלוטין, גם אז פוסקת הנבואה.
להפוך,
שיש נבואה זה... זהו, אז ברור שגם יש יחסים הפוכים, ולכן אני אומר, בסדר, לא, זה אפשר להתווכח. אבל בעצם, אני חושב שהוא בניתוח פשוט, אבל פשוט כאילו מלמעלה, שמצליח לשקלל הרבה פרקים וספרים, מה שרואים זה ששמואל, יחד עם התפקיד המאוד ברור שחנה מייעדת לו, וירום עוז, ויתן עוז למלכו וירום קרן משיחו, יחד עם זה מגיע החידוש של הנבואה. איפה רואים את זה? בדברי חנה? תשובה, בדברי חנה. זה כל מה שדיברנו בשיעור שעבר. היא מתנבאת שיבוא המלך. כלומר, איך הנבואה מתחדשת? איך הנבואה מתחדשת? שיבוא המלך. זה בעצם כאילו התפילה שלה, או השיא של הנבואה שלה. אותו דבר איש האלוהים, שזה אלקנה שבא אל אלי, כמו שאמרנו, יש פה נבואה חדשה, שמה אומרת? מעבר להשטחות שלה לגבי אלי, עומד לבוא מלך על עם ישראל, והתהלך לפני משיחי כל הימים. אז פשוט הנבואה והמלוכה ביחד מתחדשות. למה? אתה שואל מה הקשר? נכון, המקדש, דיברנו על זה בכלל השיעורים. עכשיו, אני חושב שהקשר הוא מאוד בסיסי. עוד מעט נדבר על זה עוד, וגם נביא קצת המקורות על זה, הפנימיים. אבל הקשר הוא מאוד בסיסי. הנבואה היא משהו של עם ישראל. ככל שיש בכלל את הכלי הזה, את ההתנהלות הלאומית של עם ישראל, אז יש מקום לנבואה לחול. הועיל והנבואה, וזה פורש בתורה, היא משהו של עם ישראל ולא בעמים, ולא של העמים. נביא מקרבך, מאחיך כמוני, אחים לך השם אלוקיך. שם עומדים חזש שזה ישראל ולא של הגויים. וכמו הרבה מעלות של עם ישראל, לא הכוונה זה שלי, זה שלך, אלא כשהכוח הלאומי של עם ישראל חי וקיים, אז תופיע הנבואה. ומילא, היא תמיד תופיע, כאילו, אני אתכוון, היא תופיע הרבה יותר בהקשר של מלכות, וכשאין מלכות, ואם אין מלך בישראל, אז גם לא תופיע הנבואה. מה שמאוד יפה, זה שלמרות שבכל ספר שופטים בגדול לא הייתה נבואה, או בלשון של חסדי דוד לא היה נביא גמור, בכל זאת יש ספר נבואה שמספר על כל ספר שופטים. כלומר, יש אור נבואי ששופך את האור על כל ספר שופטים. ומי שופך את האור הזה? שמואל. כלומר, שמואל כשמתחדש את הנבואה בשמואל, נקרא לזה מתחדשת לא רק מכאן ולאבא, אלא גם למפרע. כל ספר שופטים, כוכבית, וגם רות במקביל, שזה לא ספר נבואה, ספר ברוך הקודש, כנראה שזה קשור, סגור סוגריים, אבל כששמואל מגיע, אז הנבואה מתחדשת באור כל כך חזק, שגם היא בעצם מאירה את האור של האחור על כל ספר שופטים, ועכשיו הנבואה מספרת לך מה היה בכל הספר הזה, וככה אתה יודע, בעיניים של הנצח של הקדוש ברוך הוא, מה קרה שם בכלל. זה חידוש של שמואל. נכון, נכון. שמואל הוא מייסד הנבואה, מייסד המלוכה, והוא מייסד הפרק ההיסטורי שבו העם קבוע עובד את השם.
הוא שופט מסף שמעלה
אתם
במדרגה יותר
קבועה. לא, אז כל השמעתי עכשיו שהוא לא שופט מסף, הוא שופט שמייסד המלוכה. זה משהו אחר לגמרי. הוא שופט, הוא בעצם חוליית מעבר, הוא עדיין מבחינת ההגדרה שלו שופט, אבל דיברנו על זה בשיעורים ראשונים, שהמדרגה היא אחרת לגמרי, הכל כללי כבר ולא שבטי, מדובר כבר על מבוא למקדש, מבוא למלוכה, זה בעצם שופט שמעביר אותנו הלאה. אז חלק מהמעביר אותנו הלאה, מה שתפארת ישראל ציין, זה מפורש פה פרק ז', שמואל מחזיר את העם מתשובה, וזה יהיה כתוב מפורש, שעכשיו 20 שנה העם ינהה אחרי השם, זה יהיה הביטוי. זה כמו מביא אותנו אל ימי דוד ואל ימי הגדולה של עם ישראל. עכשיו, אז מה שאמרנו עכשיו שהנבואה והמלכות הם קשורים, זה מין ניתוח רוחב כזה של התנ"ך, בואו נראה את זה תוך מקורות פנימיים, שהמפרשים בכמה מקומות הביאו אותם, אז תראו את החידה בחומת תנ"ך, זה עמוד 18, מקור שלישי מהסוף. אתם רואים חומת תנ"ך שמואל. רבנו האריז"ל זצ"ל, בשער הפסוקים, העריך ואבי דבריו זל בקיצור. והוא אומר ככה, יש להבין למה חז"ל קראו לשמואל רבן של נביאים. זה ביטוי מאוד חשוב מהירושלמי. בירושלמי קוראים לשמואל רבן של נביאים, כלומר מייסד הנבואה. ולמה 40 שנה קודם יוולדו בת קול מכריז עתיד לילד צדיק בעולם ושמואל שמו? ומה יריבות הדחנה? יש פה כמה שאלות, אני מדלג. ומה עוד הכתיב לפני מקרי הנביא רואה? זה עוד משהו מאוד חשוב לעינינו, שלא נדבר עליו היום, אבל שיש עוד איזשהו פסוק מאוד חשוב בהקשר של התמורות היסודיות בנבואה, וזה הפסוק שאנחנו נראה אותו בהמשך בהקשר של שאול, של נביא באותו זמן היה נקרא רואה, זה שוב, אתה, כאילו הנבואה פעם זה לא מה שהייתה היום, רק נציין את הדבר הזה, שרואים שישו תמורה מאוד יסודית בנבואה.
מה זה נבואה פעם?
לא יודע, אנחנו נדבר על זה, אבל הוא עצמו הביא את זה עכשיו. כסיוע למה שעומד לומר. הוא כתיב כי נאמן שמואל הנביא, ויובן, במה שכתב בסבא, עכשיו שימו לב את, שוב, את המפה ההיסטורית שפורסים פה בשם הארי, ויגע בכף ירחו, כלומר, עכשיו מחזירים אותנו ליעקב אבינו והמלאך. כשהמלאך נגע בכף ירחו, דמיתמן התפגים נצח, זו מילה חשובה פה, נצח, המלאך פגם בנצח של עם ישראל, ולא אב הנביא דמיתמן התנבא עד דעת השמואל. כלומר, מימי יעקב עד ימי שמואל, לא בנביא. אז ראינו מימי יהושע, תפארת ישראל. ראינו מימי משה. עכשיו חזרים אותנו עוד אחורה. מימי יעקב בכלל מדובר. מימי יעקב יש פגימה בנבואה. עד דעת השמואל הוא כתיב, וגם נצח ישראל לא ישקר. עכשיו, זה מפתיע. כי כאילו היינו מצפים שאיזה פסוק יביאו פה, פסוק שראינו בכל המקומות שיביאו אותו, דבר השם היה יקר בימיים. זה בעצם מפורש בשמואל, שעכשיו חוזרת הנבואה. אבל אומר לך, לא, לא, אומר לך פה, החידה בשם הארי, אני רוצה להביא לך את המקור. לא רק את הפסוק שאומר, אלא למה הנבואה חוזרת עכשיו, מביאים אותנו לשמואל מול שאול, למלוכה. ולסיבת פגם הנצח שמשם הנביאים, לא היו יכולים לראות נבואתם בשלמות. ונקרא רואה, כלומר לפי המקור פה, לפי יחידה בשם הזוהר, למה שמואל נקרא רואה? כי הוא הראשון שמסוגל לראות הנבואה בשלמות. למה? כי יש עכשיו תיקון של הנצח. ושמואל תיגן פגם הנצח. יכול להיות, אני לא מבין פה, לא מבין את הכוונה. זה שאלה לא רק פה, זה כל הזמן שאלה איך להבין את הפסוק הזה, אחי, אני לא נכנס לזה. ושמואל תיקן פגם הנצח ונקרא נביא, כי על ידו ניתקן הירך. ולכן נקרא רבן של נביאים שמכוחו נתנבו כולם, ולכן בת קול מכריז על ידתו. אז זה מקור שמובא בעוד כל מיני מפרשים וזה, ובעצם מה שהרבה אומרים, שהנצח, זאת מילה מרכזית פה, וכשאויל ושמואל מתקן את הנצח על ידי שהוא מושך את שאול, לכן הוא זכה להחזיר את תורה הנבואה. אז אני כאילו ממש מתחיל לזה סכמטי, לא יודע מה המשמעות של נצח וירך וזה, אבל סכמטי מה שכתוב פה, מאז ימי יעקב יש בעיה במלוכה של עם ישראל, שהיא הנצח, וזה ששמואל אומר לשאול, כשהוא מרויד אותו מהמלוכה, זאת אומרת, אבל אל תדאג, נצח ישראל לא ישקים ולא ילחם, בעצם כששמואל מחזיר את המלוכה, אז מתחדש את הנבואה. זה הקשר ש... נאמר פה שוב, יש איזה אפשר, אני לא יודע, שרוצה יכול לעיין בכל הנושא הזה, מובא בכל מיני מקומות והקשרים. ראיתי, יש שמרחילים על זה, מביאים לזה עוד כל מיני סיורים וביסוסים, ומביא את זה רק ביסוס אחד, שוב, זה כאילו כל מיני חכמים ומפרשים שעוסקים בגבולות של הנסתר שאין ענייננו בהם. אני רק אציין דבר אחד, שעל פי זה ראיתי שמסבירים את האמירה המאוד מרכזית בספר שמואל, הגם שאול בנביאים. ואת הדבר הזה שאיך שאול פתאום מתנבא, ואתה שבעצם שאול, מכוח מינויו חזרה הנבואה. והגם שאול בנביאים זה לא רק האם גם שאול נביא, אלא מכוח שאול כולם יכולים להיות נביאים. ולכן ברגע שהוא חטא במלוכה, אז יש לו בעיה ברוח הקודש. והיא הופכת להיות רוח רעה. אז כאילו, המבט פה בספר שמואל אומר, במקורות הפנימיים, המפרשים שעסקו בזה, בעצם אומרים, עכשיו היה מאות שנים שבהם שמואל שם כמוטיב מרכזי בספר שופטים, אין מלך בישראל. עכשיו אנחנו מבינים, ולכן גם אין נבואה בישראל. עכשיו חוזרת המלכות, חוזרת הלאומיות, חוזרת התפקוד, ישראל כגוף אורגני גדול, חוזרת הנבואה. אז זה אולי רובד העומק של, למה חוזרת הנבואה. אני רוצה שנמשיך בנקודה הזאת ולראות את המפץ הגדול, את הנקודת מפנה הזאת ששמואל מחזיר את הנבואה, תהפכו לעמוד 19. אמר פה אברבנאל ככה, בהקדמה, בתחילת שמואל. ורשי, אברבנאל שהבאנו אותו לאל באחד השיעורים, ולענייננו הוא גם מאוד מאוד מרכזי. רשי כתב לפי הפשט, זה רשי שלא מצאתי אותו בשום מקום. אני מאוד יעזור ושעזור למצוא אותו. אבל אומר ככה, רשי כתב לפי הפשט, אך יקם השם את דברו. כלומר, יש פה שאלה, אלקנה אומר לחנה, אך יקם השם את דברו על שמואל. כלומר, שהוא מברך אותה ואותו, שבשמואל תתקיים איזושהי נבואה. איזה נבואה? אומר רשי, ככה מביא אברבנאל, יקם השם את דברו אשר דיבר ביד משה, שנאמר, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך. שימו לב לפסוק הזה, אנחנו עומדים לדבר עליו עכשיו. פסוק בספר דברים. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך. שיהיה זה שקול כמוהו, כמו שנאמר, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אז מה כתוב פה? כתוב פה ששמואל מתקיימת בו הנבואה שנאמרה למשה, שיבוא נביא אחרי משה. ככה מסביר רש"י את הפסוק. יבוא נביא אחרי משה. מי זה הנביא הזה? שמואל. לפני שנתמקד בפסוק הזה, וזה אולי מה שהיה הליבה של כל מה שאנחנו עוסקים בו, אני חוזר רגע לעוד מקור, הסתכלו על העמוד הקודם, עמוד 18, אחד לפני האחרון. זה, הייתי צריך לקרוא את זה קודם בהקשר של הנצח וזה שחוזרת הנבואה בגלל שחוזרת המלכות. אז זה אחידה אומר את זה פה במקום אחר, בספר שמואל לפרק ב', על תפילת חנה, עלץ ליבי בהשם, ממה חנה כל כך שמחה? אפשר דה הכוונה, אף על גב, ושמחתי שהיה לי בן, עיקר שמחתי בהשם. שנתקן הירך של יעקב ונפתח סתום להתנבות מן הנצח. ובני שמואל יתקן הנצח, וזה, ואגם, ושאול יקלקל, רמה קרני, דוד שנמשך בקרן. אז הוא אומר, עכשיו, זה עוד מקור שהוא אומר מפורש, שבעצם הנבואה תלויה במלוכה. וגם שיהיה בעיה במלוכה, אל תדאגו, דוד יתקן אותה, ולכן הנבואה עכשיו חוזרת. זה בהקשר של המשך של קודם. אז עכשיו, אני חוזר למה שאברבנאל אומר פה, אברבנאל אומר פה שוב, נסתכל על הציר הזמן ההיסטורי, אברבנאל אומר, מאז ימי משה יש לנו יעוד שיהיה נביא כמוהו, ועכשיו זה היעוד הזה קורה. שתי דקות על הפסוק הזה, שהן מאוד מהותיות לכל העניין. מה בעצם קורה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני השם מדבר עם כל העם. השם מדבר עם כל העם, כלומר, לכאורה שם זה נראה שהנבואה היא לא יקרה. אלא כל העם זוכה לגילוי השם. אבל אז בא עם ישראל ומבקש עם משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן ימות. כלומר, זה גבוה מדי. עם ישראל לא מסוגל להכיל כולו את הנבואה. ומשה נבהל, אומר מה, עם ישראל רחוק מהשם, הוא לא רוצה, אומר לו השם, וזה הפסוק פה שאברבנאל מביא, שרשי מביא, שרשי שעוד לא מצאתי אותו, אבל אברבנאל בשם רשי, והוא אומר, השם אומר למשה, היטיבו כל אשר דיברו, וזה נכון, אתה תדבר איתם ולא, הם צריכים נביא, לא כל עם ישראל יהיה נביאים. אבל אומר לו השם בהקשר הזה, תדע לך, שזה לא אומר שלא יהיה קביעות של דבר השם בישראל, אלא נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך. כלומר, יש נושא כזה שמצד אחד כתוב בספר דברים, כשמדובר שם על מעמד הר סיני. מצד אחד במעמד הר סיני יש איזו מגמה ששם באמת הנבואה נהיית יקרה. שם מתברר שלא כל העם מסוגל לשמוע את השם. אבל מצד שני יש הבטחה יעוד קדום שמאז מחכים לו. שתהיה כתובת קבועה בתוך עם ישראל, וזה שיש רק נבואים בודדים ולא כל עם ישראל נביאים, ולא כל עם ישראל נביאים, למרות זאת תהיה מגמה רצף של נבואה, יהיה חזון נפרץ. בעצם על זה מדובר. תבין, אנחנו חוזרים עכשיו למעמד הר סיני, ברשי הזה. רשי הזה שומע לנו, תקשיבו, שמואל הוא כמשה, זה לא רק רשי בעצם, הרי יש פסוקים כאלה, אצל ירמיהו, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, בתהילים, משה ואהרון וכהנה ושמואל קורא שמו, יש הרבה בחזל על הדמיון בין משה לשמואל, ועוד מעט נביא קצת מזה. אז מה אנחנו רואים? יש סוגיית יסוד בעם ישראל, הנבואה שמתבררת במעמד הר סיני. האם כל עם ישראל אמור להיות נביאים או לא? עם ישראל אומר שלא, והשם אומר נכון. אבל תדע שזה של כל עם ישראל נביאים, למרות שלא כל עם ישראל נביאים, יהיה נביא כמוך. יהיה נביא כמוך, אליו תשמעו. ופה אני משאיר מקום לעיון, שמשה המשיך במגמה הזאת לרצות שכל עם ישראל יהיו נביאים, שנאמר, מי ייתן כל עם השם ישראל, כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. זה קשור עכשיו לנושא של יהושע, אדוני משה כלאם, של 70 הזקנים, אבל יש שם משהו התבררות כזאת ששולחת אותנו הישר לספר שמואל. אז נמצא סיכום ביניים בתקופת השופטים, או מימי משה ועלה, או אפילו מימי יעקב ועלה, היה מצב מתמשך של נבואה יקרה. פה בימי שמואל, פה מתחיל להופיע מה שנאמר למשה עוד במעמד הר סיני, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך. מעכשיו יש נביא כמשה. באמת חז"ל אומרים, כן, וכל אחריו, איפה זה נאמר? קראנו את זה קודם בסוף פרק ג', שמאז שהשם נגילה שמואל בשילו, מאז ועלה זה היה תופעה בשילו. אתה אומר, אולי רק בשילו. בגלל זה, אז כבר בכל המקורות שהבאנו רואים את זה, שמאז ועלה, נראה את זאת עוד רב צדוק, מאז ועלה התקופה נקראת נביאים, כמו שאתה אמרת. ומה רציתי להגיד? ושמואל נקרא רבן של כל הנביאים. ויש איזה פשוט הרבה מקורות, פשוט לא, אני לא צריך עכשיו לבחור, אלא תמצאו את זה הרבה מקורות. אברבנאל מתאר איך שמאז ועל הכל הבית הוא אר, וחז"ל אומרים ששמואל הוא כמשה, בזה שכמו משה כתוב עליו בכל בית הנה האמנו, ככה כל עם ישראל האמין בשמואל בתור נביא קבוע. ראינו את הביטויים של החידה, שנפתח הסתום להתנבות. קיצור, אבל גם בעצם מה שנאמר למשה אתה רואה את זה, שהתופעה הזאת של נביא, היא מתחילה מאז שמואל. מה רציתי? יש עוד מדרש מרכזי שרציתי אולי לסיום העניין הזה. משום מה הוא לא בדף. כן, הנה. זה מדרש תנאים לדברים. אני קורא לכם מתוך מדרש תנאים לדברים פרק א', זה גם מבט כזה, מבט על ההיסטוריה של הנבואה. שלושה נביאים גדולים לא עמדו בישראל כמותם. כמו אומר לך המדרש, מכל הנביאים, מכל ההמון המון נביאים שהוא בעם ישראל, אני עומד להצביע לך על שלושה שלא היה כמותם בישראל. ואלו הן משה ושמואל וישעיהו. אז בהקשר של ישעיהו לא נדבר עכשיו מה הוא פרק חדש של נבואה, אבל מי שזוכר, דיברנו על זה כל מיני בעבר, בכל מיני סיטואציות, יש על זה, זה כל הנושא של נביאים אחרונים, יש על זה גרע, שבעצם אז, ברב זיודה, שאז זה פרק חדש של נבואה מישעיהו. לענייננו, משה, כמובן מאז מתחילה הנבואה, אפשר להבין, אומר לך המדרש, שלושה לא עמדו בישראל כמותם, משה, שמואל, ישעיהו. לא יודע, זה מה שהמדרש אומר. בסדר, אז זה בעניין הזה. נגיד עוד עניין אחד שלעתי אחתום את הנושא הזה להיום. אז מה אמרנו בעצם? אמרנו שאצל שמואל מתחדש כוח הנבואה, בד בבד או בהקשר של חידוש כוח המלוכה בעם ישראל, שזה תפקידו של שמואל. הקשר בין הנבואה למלכות, זה עצמו נושא מאוד מרכזי אצל שמואל. ואצל שמואל בעצם מופיע כוח חדש של נבואה להמליך את המלכים. פעם הרב טאו אמר שבעצם התפקיד, בשביל מה יש נביאים בעם ישראל? הרב טאו אמר, התפקיד המרכזי, העיקרי של הנבואה בעם ישראל, זה להמליך מלכים. כי היית אומר, התפקיד המרכזי להגיד לנו עתידות, להתפלל עבורנו, הרב טאו, לא, לא, לא. התפקיד המרכזי זה להמליך מלכים. לא יודע, זה אמר את זה, אני אומר לך מה הוא אמר. יכול להיות שלומד את זה פה בסוגיית שלנו, אבל אני משוחד, אז... בכל אופן, זה מה שקורה אצל שמואל. אצל שמואל מתחדש הנבואה, שוב, במקורות הפנימיים, מכוח המלוכה. אבל בפשט, מתחדש את הנבואה כדי להמליך. בעצם, זה כתוב בחסדי דוד לתפארת ישראל שהבאנו. שהם שואלים, למה לא, הרי יש מצווה למנות מלך, למה אין מלך מאות שנים? תשובה, כי בשביל להמליך מלך צריך נביא ואין נביא. אז זה כאילו, הנבואה בהיבט הזה היא כזה תנאי למלוכה, וכדי שיהיה מלוכה צריך נביא, יקום נביא, יקים מלך. ושמואל, אם ככה, זה סתם, זה עוד פרספקטיבה חשובה, שמואל שמושך את שני הנביאים, מחדש את הנבואה, מחדש עכשיו את תופעת הנבואה הרציפה בישראל, וברגע שיש נבואה, אפשר להמליך מלכים. הנה, בוצע המטרה המרכזית, כמו שאמרתי בשם הרב טאו, שהנבואה. ובאמת, הפרספקטיבה הזאת חשובה לספר שמואל, כי שמואל נביא הוא נביא שחופף בעצם על או מעל המלך. הוא מקים את שאול, וגם אחרי ששאול קיים למלך, שמואל ממש כל הזמן מעליו, הוא זה שבוחן אותו, מצווה עליו. אפילו אחרי ששמואל מולך, ששאול מולך, הוא גם יודיע לשאול כשתם הדרכו, עד לדוד, אצל דוד זה כבר התנהל אחרת. שעד רבה, שמואל כאילו הולך אחורה, ותן לדוד לאט לאט למלוך מעצמו, כשהעם ירצה, לא יגלה שהוא משך אותו, וכדומה. אבל אצל שאול ממש מופיע הייחוד הזה, החיבור הזה, שתפקיד הנביא פה הוא למנות המלך, ברמה כזאת שהוא אפילו מאוד מאוד, לא יודע, כמו איזה, לא יודע איך קורא, זה פטרון, או שהוא ממש מוביל, מנחה את המלך, לא רק כמו שאר הנביאים שתמיד באים לצוות על המלך, גד, נתן, אחיה, אלא זה מעמד אחר. נקודה האחרונה בעניין הזה, התפארת ישראל אומר משהו ממש יפה, או שתפארת ישראל יש איזושהי סקירה, הוא אומר, הנביאים, הם היו נותנים למלכים את שמם. אתה פוגש בתנ"ך את השמות של המלכים, אז הוא מסביר כל מיני שמות של מלכים על שם מה הם קוראים. נו, ומי ידע לקרוא להם את השם הנכון? הנביאים של הדור. כלומר, הסיטואציה היא, לא יודע מה, יש מלך, שלמה, כותב שהוא קורא הבן שלו רחבעם, לא, תדע לך שהנביאים בימיו, הם אלה שקוראים למלך הבא על שמו, את שמו. אולי הכוונה שלו שבעצם, אולי השם של ההורים היה אחר, והנביאים קראו לו בשם הזה, לא יודע בדיוק מה. כן, בדיוק. אז בסדר, אז ראינו היום בעצם את היוקר של הנבואה, ואת זה שהיוקר הזה יגיע, בא לידי ביטוי בעיקר בעצם בתקופת השופטים, ואיך בתחילת ספר שמואל, ההופעה הזאת של חנה ואלקנה ואחר כך שמואל, זה בעצם יילוד מחדש של הנבואה, לא פחות בזה מדובר, והנבואה והמלוכה נולדות, מתבססות ביחד, מעטה ועלה הם באמת יהיו כרוכות, יופיעו אחת עם השנייה. ועכשיו באמת נקודה אחרונה להיום, חנה. אני חוזר עכשיו לעניין הזה שחנה היא משבע נביאות, ועכשיו זה קצת מובן באור חדש, כי אם ננתח רגע את שבע נביאות, ארבע מתוכם הם בעצם פשוט מופיעות בהקשר של אחת מהדמויות היסוד של עם ישראל, שרה יחד עם אברהם, מרים יחד עם משה, ואביגיל יחד עם דוד. אותו דבר בהקשר שלנו, חנה יחד עם שמואל, כלומר, כשהופיע איזושהי מדרגה חדשה בעם ישראל, אז לפעמים זה הופיע יחד עם אחת מהנביאות. שלוש, הנביאות האחרות זה מצבי חירום של עם ישראל, שכאילו לא היה ברירה אלא לתת נבואה לאחת מהנביאות, וחזל גם דיברו על זה, למה אין נביא ולמה יש נביאה, מדובר על דבורה, מדובר על חולדה, שבשניהם בעצם חזל מה שאלו, רגע, למה דבורה נביאה, למה אין איש נביא, למה חולדה נביאה, רשת ירמיהו, ואסתר. אסתר זה גם מקרה מיוחד, שגם שם יש איזה מין... שלושה מקרי חירום בעם ישראל, אז השנייה לא מדבר על השלושה האלה, מדבר על, נקרא לזה, הנביאות לכתחילה. ברגע שאתה רואה אישה נביאה, אז שוב פעם אתה מבין שדובר באיזושהי מדרגה חדשה שמתייללת פה, מסדר הגודל של הנביאות שהיו קודם, שרה, מרים, בהמשך גם תהיה אביגיל יחד עם דוד. אז זה עוד פעם איזשהו היבט, איזשהו זווית על על מדרגת הנבואה החדשה שמתחדשת פה. טוב, הפעם הבאה אנחנו בעצם מההבנה הכללית הזאת, נרד אל ההתרחשות פה, מה קורה בין שמואל לאלי, מכל הבחינה הזאת שדיברנו עכשיו, אז איך זה מתממש, איך זה מתחיל, איך הנבואה מתחילה מחדש, איך זה נראה. טוב, תודה רבה.